אנחנו נתחיל. זה הפרק האחרון שיעסוק בתדמית או בדימוי העצמי, מה שקראנו תדמית הילדות. פרק ט"ו, לאחריו יהיו לנו, אחרי הפרק הזה, אנחנו ניכנס לסוגיה חדשה בתורת המודעות, שעוסקת ברצונות, צרכים וחסרים, לסוגיה בפני עצמה. ולמעשה יהיו הפרקים האחרונים שכל הסדרה, שהיא מונה כ-20 פרקים. פרק האחרון זה פרק סיכום. אנחנו די מתקרבים כבר לסופה של הסדרה. כן, כמו שאמרתי, היום פרק ט"ו, הוא יעסוק בכמה השלמות שנוגעות לשיפור התדמית העצמית, תדמית העצמית השלילית בעיקר, כדי שנזכור את עיקרי הדברים שאמרנו בשתי השיעורים הקודמים. התדמית העצמית היא למעשה הסיפור שאיתו אנחנו מסתובבים על עצמנו. התדמית העצמית זה כרטיס הביקור שלנו למעשה. אנחנו מתנהלים על פי התדמית העצמית, בדיבורנו, בהתנהגותנו. יש כוח גדול לדימוי העצמי, מכיוון שהוא נוצר מחומרים שנלקחו למעשה מתת ההכרה. תת ההכרה, שמו כן הוא, מתחת להכרה של האדם, מחוץ כביכול לשליטתנו, במיוחד שמדובר על עיצוב תת ההכרה שנוצר בתקופות החיים המוקדמות של החיים, כתוצאה מאירועים כאלו ואחרים, אירועים חברתיים, אירועים אישיים, אירועים משפחתיים, אירועים לאומיים. כל אירוע יש בו, שיש בו איזה מימד של דרמטיות, שהוא עצמתי, הוא בשלב כזה או אחר חודר לתת ההכרה. חלקים שלו נשארים בזיכרון החיצוני. הילד יכול לספר את הסיפור בצורתו החיצונית. הלכתי, נפלתי, נתנו לי מכה, לא יודע מה, להגו לי. הוא יכול לספר את הסיפור החיצוני, אבל הסיפור החיצוני זה לא הכל. ההתרחשות הזו, יש בה אנרגיות, כן, סמויות, שהן חודרות אל מתחת לסף ההכרה, חודר למקום שנקרא תת הכרה, ונשאר שם בתור משקע. כל המשקעים של תת הכרה, אמרתי, או למדנו שעיקרם נוצרים באמת בתקופת הילדות, והתקבעותם מתרחשת בבגרות, כל המשקעים האלו, הם הולכים ויוצרים את האופן שבו אנחנו מסתכלים על עצמנו, ותופסים את עצמנו. האם נחשוב שאנחנו כישלון? האם נחשוב שאנחנו טיפשים? האם נחשוב שאנחנו לא מסוגלים לנהל או לארגן אירוע כזה ואחר. כל הנחות היסוד האלו, בחלקם הגדול, בעצם יונקים מתת הכרה שלנו. זאת אומרת, תת הכרה הוא למעשה סיפור לא מודע. אני מדגיש בעיקר את העין של לא מודע. זה הסיפור הלא מודע שאנחנו מספרים לעצמנו. Okay? ועל פי רוב, אין לנו כמעט עוררין על הסיפור הזה, זאת אומרת, אנחנו לא מוצאים בכלל את ההצדקה, את הצורך, או את בעיקר את ההצדקה, לשנות משהו בפרמטרים של הדימוי עצמי, מכיוון שזו עובדה, כאלה אנחנו. זאת אומרת, התת מודע הוא פועל באופן כזה שהוא משכנע את האדם, לא בשכל, אלא בתוקף החוויה. כן? חוויה חזקה מאוד, כן? שמש תופסת את האדם מגרונו, כן? ומספרת לו, אתה א', ב', ג', ד', ה', ו'. עכשיו, יכול גם להיות, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, גם חוויות חיוביות בתת ההכרה. ודאי, יש כאלה. זאת אומרת, תת ההכרה הוא לא מורכב רק מחלק אחד, רק מדברים שליליים. בהחלט יש בתת ההכרה גם רשמים חיוביים וכן הלאה, והסיפור מורכב מכל החלקים של תת ההכרה. אבל מחנה משותף אחד ברור יש לכל חלקי תת הכרה. מה המחנה המשותף? שאני לא מודע אליו. תת הכרה זה דבר שאני לא מודע. אגב, יכול להיות תת הכרה חיובי, חוויה חיובית שהייתה לי בילדות, כן? חוויתי חוויה חיובית, ואני מתהלך עם הראש עם הזה לגבי עצמי. יכול להיות אבל שאני אגביל את עצמי מלהתקדם באותו תחום. זאת אומרת, תת ההכרה משדרת לי שאני חיובי עד תחום כזה. כתוצאה מאירוע כזה או כזה או אחר. אבל גם פה, תת ההכרה מכתיב לי איזשהו סף, כן? שאותו אני לא חוצה. בין אם מדובר ברושם שלילי, בתת ההכרה אני כישלון, לכן אין לי יכולת וכוח לערער על הקביעה התת הכרתית הזו, בין אם תת ההכרה משדר שדר חיובי. חיובי, אבל גם פה תת ההכרה שם איזשהו גבול. אני חיובי עד כאן. בכל מקרה, תת ההכרה הוא יוצר איזשהו מחסום בלתי נראה שעומד בפנינו, והאתגר הגדול, האתגר הגדול שלנו הוא להתמודד עם המבנה של תת ההכרה, הייתי אומר לעשות צריבת גרסה. כלומר, אם נתייחס לתת ההכרה כאיזה הרד דיסק, איזה דיסק קשיח, איזה מסד נתונים של תת ההכרה, נתייחס אליו כך, הרי שתהליך המודעות שאליו אנחנו חותרים, וכל הסדרה שלנו עוסקת בו, המודעות למעשה היא מציפה את תת ההכרה לבחינה מחודשת. אנחנו נבין את הדבר הזה יותר, יותר מאוחר במהלך השיחה שלנו. כן, אז אנחנו פותחים בקריאה, אתם רואים שיש שם כמה וכמה נקודות לפני המילה, זה אומר שלא הבאתי את כל הפרק, מכיוון שחלקו הראשון של הפרק הזה, פרק דדוו, הוא מדבר בדיוק על מה שדיברנו פעם שעברה, ואותו אמרתי כעת, במשך כמה דקות. אז אנחנו מתחילים עכשיו חלק הפסקה שמחדש לנו משהו ביחס או בנוסף על השיעור הקודם. נתחיל לקרוא. ניתן לראות אנשים בוגרים, על זה דיברנו, שמושפעים מתדמית הילדות שלהם לאורך שנים ארוכות. זה לא נפתח לדיון בכלל. וזה לא רק בגילאים צעירים. זה לא שהדימוי הוא רק בגיל 6, 7, 8, 9. הדימוי הזה הוא ממשיך ללוות את האדם גם בגיל 20, גם בגיל 30, ולפעמים גם בגיל 80. זאת אומרת, זה עדות לכך שתת ההכרה הזה לא עבר שום תהליך של מודעות והתבוננות מחודשת. עברתי על שדה עצל, נדבר כרגע, כן, השדה שאני מדבר על שהפסוק, זה דימוי לתת ההכרה. עברתי על שדה עצל, שדה תת ההכרה של האדם העצלן, וראיתי עלה כולו קים שונים, כוסו פניו חרולים. כלומר, תת ההכרה הסתאב. הוא הסתאב כל כך שלא חל שום שינוי. האדם הזה חי את חייו על פי התכתיב של תת ההכרה, כמו שאמרנו, עם התכנים המיוחדים של תת ההכרה, כן? השליליים וגם חיוביים באיזה מידה, אבל תת ההכרה מנהל אותו, והאדם הזה הוא סגור או סוגר את עצמו בפני שינוי. גם לשנות את המרכיבים השליליים של תת ההכרה, הנחות היסוד השליליות לגבי עצמנו, וגם המרכיבים החיוביים של תת ההכרה, כאשר הם נשארים רק במסגרת תת ההכרה, גם הם בעצם נשארים מוגבלים. כל דבר שלא פוגש את המודעות צריך להבין. כל דבר שלא פוגש את המודעות, בין אם הוא דבר חיובי או שלילי, הוא לא עובר שינוי. דבר שלילי שלא פוגש את המודעות שלנו, את ההסתכלות העירה, תכף נראה מה זה המודעות הזו, אבל דבר שלילי שלא פוגש את המודעות, הוא לא ישתנה. למה שהוא ישתנה? עובדה קיימת. מי מערער עליו? רק המודעות. רק המודעות מביאה לדיון מחודש, כן? על נושא מסוים. על כל עוד ההתנהלות שלנו היא עונקת מתת ההכרה, לא יהיה בזה שינוי, כי זה אני, כבר אמרנו בשיעור הקודם, מה לנו לבוא ולהלין על התנהגותה של הלוויה כשהיא טורפת את גור הגנו. מה שייך להגיד לה? לוויה יקרה, תראי, זה נורא מפחיד את העדר, את לא מתנהגת בצורה ראויה, תראי מה את עושה למסכן הזה, טורפת אותו, תחשבי על זה רגע, אולי כדאי להגיע לשהו הסכם, נדע, תחיל את החולים, העדר של הגנוי יפריש לך את החולים, אולי תתנהגי בצורה קצת, אי אפשר לדבר עם הלוויה בצורה כזו. היא פועלת מכוח של תת הכרה שנקרא אינסטינקט. במקום שיש אינסטינקט, בין אם הוא חיובי, קל וחומר שלילי, אי אפשר לעשות שום שינוי תצורה בתוכן ההוא. לכן, אפשר לראות, יכול שזה קורה גם לנו בלי שאנחנו שמים לב בכלל, כל אחד בגילו שלו, שאנחנו עדיין סוחבים חלקים משמעותיים של תת ההכרה, שהם מכתיבים לנו צורות התנהגות, פעולות, מחשבות, דיבורים, מידות, רגשות. מאוד יכול להיות שחלקים לא מבוטלים בסיפור חיינו שאנחנו מספרים לעצמנו, הוא אכן נובע מתת ההכרה. כן? אנשים בוגרים. מתוך כך, זו ההערה הראשונה שלנו, דיברתי על זה כרגע, אולי נוסיף עוד כמה מילים, מתוך כך חשוב, כלומר, בגלל הסכנה שיש, כן, בתת ההכרה, בגלל הסכנות שקיימות בתפיסה התת-הכרתית, כן, אנחנו, מתוך כך, חשוב לזהות, לתקן ולשנות את התדמית השלילית ולבנות ולחזק את התדמית החיובית. וזו השאלה הגדולה. איך אנחנו ניגשים לדימוי העצמי שלנו? איך ניגשים להארד דיסק? איך ניגשים למקום הפנימי הזה ועושים בו שינויים? מפעילים עליו רשמים חדשים, חיוביים, עמוקים, מלאי תוכן, מלאי אור. איך עושים את זה? איך אנחנו חודרים למקום הזה? הרי אם לא נחדור למקום הזה, אנחנו נמצאים מחוץ לשליטה על חיינו, כי תת המודע הוא שולט על חיינו. אנחנו חייבים להגיע עד הרובד העמוק הזה, ולעשות בשינויים. זה מה שנאמר כאן. מתוך כך חשוב לזהות, לתקן ולשנות את התדמית השלילית, ולבנות ולחזק את התדמית החיובית. החלקים השליליים של התדמית העצמית שלנו, הם צריכים לעבור ביקורת מחודשת. מה שנקרא עדכון, הם צריכים להתעדכן. הנחת היסוד ביחס לדימוי השלילי, שרוב המסקנות או רוב הקביעות, או רוב הרשמים שקלטנו בילדותינו, ואנחנו חווים אותם בתת ההכרה, הם תפיסות לא נכונות. זה לא אומר שבילדות לא קיבלנו סתירה. זה לא אומר שאבא לא נתן לי סתירה, או אמא לא קראה לי את המבחן, כי קיבלתי רק 90 במקום 100. זה לא אומר. הסיפור קרה. אבל על פי רוב, וכמעט תמיד, הקליטה שלנו את הסיפור בילדותינו, היא שקרית. כי היא מספרת לנו שאם קרה מה שקרה, אנחנו כלומניקים. אנחנו דחויים, אנחנו לא רצויים, אנחנו לא אהובים. ממילא אין לנו סיכוי למצוא עבודה כמו שצריך. ייתכן ולא נתחתן לעולם. שימו לב להנחות היסוד של תת המודע הקדום. כל הדברים האלה הם שקרים. עכשיו אנחנו לומדים איך להביא למשפט את ההנחות של תת המודע. להביא אותם למשפט מחודש. משפטה של מי? משפטה של מי? של התודה. של התודה. תכף נדבר על התודה בכמה מילים, מזכירים זה מדי שיעור גמדומני, אבל זה טוב להזכיר את הדבר, גם מצדדים שונים, שהדבר יתברר, זה אחד הדברים שאף פעם, איך אומרים? אף פעם לא נצא ידי חובתנו, נקרא לזה כך. כמה שנדבר על זה, על התודעה, מאוד חשוב. כן, בבקשה. אין אדם שלא סוחב איתו בתת המודע הנחות יסוד שליליות לגבי עצמו. יכול להיות שליליות כאלה, יכול להיות שליליות כאלה, אבל תת המודע חייב להיבדק. התכנים שלו חייבים להיבדק, במיוחד שאנחנו בשיעור הקודם דיברנו על זה, במיוחד שאנחנו רואים את התולדות של תת המודע. תולדות של תת המודע זה בדרך כלל התנהגויות מותנות. כשאני רואה אדם מסוים בעל פרצוף מסוים, אני נתקף בפחד, כי זה האדם שהרביץ לי כשהייתי ילד. זאת אומרת, זה אחד הסימני העיקר של פעולת התת המודע. כן? פעולות מותנות, פעולות דרמטיות, אינסטינקטיביות ולא במחשבה תחילה. יש כמה סימני היכר שתת המודע הוא פועל. אם אנחנו מבחינים, בוא נאמר, בתחום הגלוי של חיינו, בהתנהגויות שנשאות אופי, כמו שאמרתי, אנחנו צריכים להבין שפה פועל תת המודע, ואנחנו צריכים להחליט, האם אנחנו רוצים את ההתנהגות הזו? היא משרתת אותנו? לא משרתת? כן. במחינה זו, כל אדם מחויב לבדוק את הסט של תת המודע שלו, במיוחד על פי הצדדים הגלויים של תת המודע, כמו שאמרתי, שמתבטאים בפעולות שנושאות אופי בעל סממנים כאלו ואחרים. לא ניכנס לסוגיה הזו שוב, דיברנו שבוע שעבר בעריכות על סממני תת המודע, על הצורה שבה הוא מופיע. באיזה צורה של פעולה מופיע, באיזה צורת דיבור, באיזה שפת גוף הוא מופיע. סוגיה בפני עצמה, אבל כל אדם מחויב לבדוק היטב את הנחות היסוד האלו. כן, ממש. אני חוזר על המשפט הזה ונמשיך. מתוך כך חשוב לזהות, לתקן ולשנות את התדמית השלילית ולבנות ולחזק את התדמית החיובית. ואנחנו מתחילים עכשיו לשאול את עצמנו איך עושים את זה. דבר ראשון, פעמים רבות, עצם המודעות לתדמית השלילית פותחת לנו פתח להשתחרר מאותה תדמית. מודעות עצמית, נחזור על זה, מודעות עצמית זה מבט שהוא מעל תת המודע, מעל תת ההכרה. מה זה מודעות? מודעות זה בעצם חלק בנו שהוא לא כבול לתת ההכרה, והכישרון של המודעות זה להתבונן על דברים. למודעות יש את הכוח השיפוטי, את הכוח המבחין, את הכוח שמעניק לנו יכולת להסתכל, הסתכלות מחודשת על הנחות יסוד שהנחנו בתדמית האישית שלנו. המודעות זה יקיצה, זה התעוררות, זה לראות ולהסתכל באופן חדש על הנחות יסוד שגרתיות. איך אומר המציאת השירים? והנה אחד מעבודות היצר הרע, שהוא מכביד עבודתו בתמידות על ליבות בני האדם, לבלתי תת להם רווח להתבונן על המעשים שהם עושים, כי יודע יצר הרע, שאם האדם היה מביט כמעט קט על מעשיו, היה מתנחם מיד וחוזר בתשובה. מה עושה יצר רע? מונע מאיתנו את רגעי המודעות. אגב, בעלי תשובה שמגיעים לפה, במשך השנים מספרים על רגעי מודעות כאלו בסיני, מספרים על רגעי מודעות בהודו, מספרים על רגעי מודעות אליעזר בן דורדיה, רגע המודעות פרץ אצלו דווקא שהוא היה עם אישה לא כשירה, שם פרץ המודעות. המודעות הזו מופיעה מפעם לפעם, ומסתכלת על חיינו מלמעלה, פתאום אנחנו מבינים, היי, מה אני עושה בחיי? מה עשיתי עד היום? החיים שלי לא משמעותיים. כן? ואז יש לו כוח לקבל, כן? שינוי. כן? לקבל שינוי. נדבר על זה בהמשך. כן? ממש להתקדם ולצמוח מתוך שמחה. וזו המודעות. זאת אומרת, מודעות זה לא סתם דיבורים של מילים. מודעות זה פקיחת עין. זה אנחנו מסתכלים פתאום לא דרך הדימוי עצמי, אלא משהו שצופה בו, משהו שסוקר אותו, משהו שחוקר אותו, משהו שמבחין בו, ומסוגל לשאול לגביו שאלות. תכף נראה בהמשך את אחת השאלות שהמודעות שואלת את תת המודע, ומערערת על חזקת תת המודע. כן? פורמת אותו, מפרקת אותו, ומאפשרת להנחות חדשות לחדור פנימה. כן? דבר מעניין. קודם כל, דבר ראשון, עצם המודעות לתדמית השלילית פותחת לנו פתח להשתחרר מאותה תדמית. מרימה אותנו למצב שבו נקרא לו בחירה חופשית. אנחנו עכשיו בבחירה חופשית. כן? עד עכשיו לא היינו בבחירה חופשית, היינו מוכרחים. כן? ואנוסים על פי תת ההכרה, עכשיו המודעות מגלה לנו לפתע שאני לא חייב בכלל להשיג את המסקנה שאני כישלון. אני מתהלך 20 שנה. היא המחשבה שאני לא מסוגל לארגן איזה אירוע חברתי. ממש לא. אני? מה פתאום? תת ההכרה פתאום בוחנת את הנחת היסוד הזו באופן מופלא. היא בוחנת אותו, לפעמים בוחנת אותו, איך? בזה שהיא לוקחת אותנו לאירוע היסוד בעבר. תכף נראה מה שהיא עושה שם, באירוע העבר, תכף נראה. אני רוצה להגיע לזה מתוך הכתוב, לא להקדים את המאוחר, שימו לב, כן? נוסף לכך, הנה זה מיד, ישנם פעמים שההבנה שלנו, זה כהבנה שאנחנו זוכים לה מכוח המודעות, שההבנה שלנו, מאיכן נוצרה התפיסה הזו, מי אמר לנו שאנחנו כישלון? מי אמר לנו שאנחנו לא מסוגלים ליזום אירוע ולקחת אחריות ואפילו להנהיג קבוצת ילדים בתלמוד תורה? מי אמר לנו את זה? המודע לוקח אותנו לבדוק את הנחות היסוד. והוא מגלה שהנחות היסוד שלנו הם הוסקו על סמך הסתכלות חלקית. אתן איזה דוגמה. אדם בגיל 40 מסתובב במחשבה שהוא טיפש. הוא טיפש. ותמיד, שהוא צריך להשמיע דעתו בחברת הידידים שלו, נשאלת שאלה, הוא שותק. הוא נותן לאחרים לדבר. הוא לא מדבר. במקום העבודה שבה הוא עובד, כאשר נשאלים הפועלים, אם רוצים לשנות משהו, אם כולם מרוצים, הוא שותק. הוא מאוד חושש את דבריו, יוכיחו שהוא טיפש. והבחור הזה זכה ליקיצה של תודעה. עכשיו, התודעה לוקחת אותו, לא פחות ולא יותר, לכיתה דלת. ושם הוא נזכר בסיפור. כן. האדם הזה, אגב, כן, כיתה דלת, תור ילד, גם לאחר מכן, זה הלך וקפה, אבל ודאי בגילים, הוא היה ילד מאוד סקרן. כל דבר גרם לו לשאול למה. הוא שאל המון שאלות. הוא שאל אותם גם בבית הספר וגם בבית. כל טיול שהוא היה עושה עם אבא שלו, מהבית למקולת, הוא היה שואל את אבא 20 שאלות, שאבא כבר ממזמן הפסיק לשאול. תולי באיזו תקופה של השנה, אם יש פרפרים באוויר. אבא, מה זה הפרפר הזה? כל כך יפה, איך קוראים לו? די, מספיק עם השאלות האלו. תשאל את המורה שלך. טוב, אז הוא התחיל לשאול את המורה בבית הספר. באופן אסוציאטיבי, דיברו על נושא מצוים, והוא באופן אסוציאטיבי הגיע לפרפר. המורה, ראיתי פרפר עם נקודות כחולות ונקודות לבנות עם כנפיים רחבות. איך קוראים לו, המורה? אתה לא רואה שעכשיו אנחנו לא למדים את העניינים האלו? תשתוק ותלמד מתי לשאול שאלות. וואו, חטף. השאלה שלו הייתה מצוינת. יכול להיות שהיא לא נשאלה במקום, אבל ודאי היא העידה על ילד מאוד 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 סקרן. ילד שאם הוא ידע להשתמש בסקרנות שלו, הוא יהיה חוקר, הוא יהיה מדען, הוא יהיה משהו משהו. אבל הילד הזה בכיתה ספג פעם אחר פעם, כשהוא היה שואל שאלות שאף אחד לא שואל. המורה הייתה אומרת לו, את השאלה הזו כבר שאלת, את השאלה הזו כבר הסברנו את התשובה. אף פעם לא שיבחה אותו על כך. מה קרה כמובן באופן אוטומטי? בתת המודע שלו, הוא טיפש, הוא לא שואל לעניין, הוא נודניק, הוא תורדני, הוא מפריע לאחרים, הוא פוגע בקצב של הכיתה, בקיצור, הוא צריך להיעלם. אז הוא פשוט נעלם. ואז, כשהקיצה אצלו המודעות, והוא הגיע לכיתה דלת, את כל החזיון הזה, הוא העלה נגד עיניו ואמר, המורה טרודה, המורה קצת עמוסה, זה לא שהסקרנות שלי לא בסדר. הסקרנות שלי נפלאה. יכולה להוביל אותה למקומות יוצאים מגדר רגיל, לידע שרובם של בני האדם לא יודע אותו. אני יכול לתרום תרומה משמעותית בהרבה תחומים בחיים על ידי הסקרנות הזו. אני סולח למורה העמוסה והתרודה באותם הימים, שלא שמה לב לצורך הבסיסי של ילד כמוני, לשאול שאלות, להתעניין בדברים שאחרים, במקום לשבח אותי, במקום לקחת אותי אחרי השיעור הצידה ולומר, אני מאוד מתפעלת מהסקרנות שלך. אני מצטערת שלא יכולתי להתייחס לשאלה שלך במהלך השיעור. האמת שהתשובה לשאלתך זה רק לילדים מתקדמים. ילדים רגילים לא שואלים שאלות כמו שלך. עוד מפותח. אני אשתדל לעזור לך בשעות הפנאי. היא לא עשתה את זה. אבל הילד לימד עליה זכות. היום הוא כבר בן 40. והתודעה לקחה אותו לכיתה דלת, והוא מסגר את כל הסיפור באופן אחר לגמרי. המסגור של הסיפור, באופן חיובי, שחרר אותו להתפייס עם הסקרנות שלו, עם היכולות השכליות שלו, הוא התקדם בצורה נפלאה. הנה, התת מודע השתנה. הנחת היסוד הזו התמסמסה בתוך הרחם של התת מודע. התמסמסה. אולי לא מספיק להגיד זה פעם אחת אגב. המודעות צריכה להקיש על דלתי התת מודע פעם אחר פעם, עד שההבנה החדשה תשתרש בתוכו. זה נכון. אבל הנה דוגמה, כן, למה שכתוב כאן, ישנם פעמים שההבנה שלנו מאיכן נוצרה התפיסה הזו, מאפשרת לנו להכיר בכך, שתפיסתנו השלילית את עצמנו, היא חלקית ואינה מדויקת. זו הייתה הבנה חלקית כילד קטן, כן? רגשי ומתפעל. כך תפסתי את התגובה של המורה. הייתי מאוד לא יצירתי בתפיסת האירוע. היום אני רואה את הכל אחרת. אני מספר לעצמי את הסיפור באופן שמיטיב איתי, שלא שולל ממני את הכישרונות שלי. טוב מאוד, מצוין. מכל מקום, עיקר ההתמודדות שלנו ביצירת תדמית חיובית, עצמית חיובית. כן? אז ראינו קודם כל את הדבר הראשון, המסגור. קודם כל ראינו את עצם המודעות, בואו נזכור את הדברים אחד לאחד. עצם המודעות כבר מביא אותנו למקום של התבוננות וצפייה מבחוץ. מה שקרוי הסתכלות אובייקטיבית על האירוע, ולא סובייקטיבית, כן? חונקת, מצמצמת, שהייתה בעבר. זה עצם המודעות. לאחר מכן, המודעות פותחת לנו פתח להבין סיפורים בהקשרים חדשים. מה שקראנו, מסגור מחדש של סיפורי חיינו. מסגור חדש של סיפורי חיינו. כן? והדבר השלישי שאנחנו שם ניכנס אליו, כן? אגב, מה שאמרתי כרגע לגבי אותו ילד, כן? שהוא כבר בן 40, מודעות לפעמים היא יכולה להיות לאו דווקא, או לא רק על ידי האדם עצמו. לפעמים מי שמעורר בנו את המודעות זה יכול להיות גם חבר. חבר שאומר לנו, בניגוד למה שאנחנו חושבים לעצמנו, על מה אתה מדבר? אתה ממש סבלני. אתה ממש מקשיב. אני לא מיד אתה מדבר. אני חי איתך כבר, אני יודע, זה 7 שנים, אני מכיר אותך. יש לך תכונות מדהימות. ברגע שדבר כזה נאמר בכנות, הוא יכול לשנות אצלנו את המבט על עצמנו גם. כי גם החבר שמדבר אלינו, הוא בעצם כמו התודעה. שהמודעות מתעוררת, זה כאילו מישהו אחר צופה בנו. זה אנחנו, זה האני שלנו. אבל זה אותה מידה יכול להיות גם חבר. העיקר לצאת מההסתכלות המצומצמת, אחת גונית של הילדות. מה אכפת לי אם זה המודעות שלי מביאה אותי להסתכלות הזו, או שזה חבר שצופה בי והוא מביא לי עוד כיוון הסתכלות שלא חשבתי עליו. הוא פותח לי פתאום אופק. זה קורה לא פעם. אז אם כן, העניין הזה של יקיצת המודעות יכולה להיות גם בן אדם לעצמו וגם כאשר הזולת פותח אותנו לעצמנו מחדש. צריך איזה בשלות כמובן לקבל את הקומפלימנטים מהזולת. לפעמים אדם הוא כל כך עם דימוי עצמי שלילי, שכל מה שיגידו עליו חיובי, הוא ישלול אותו ויבטל אותו. צריכים איזושהי בשלות. טוב, אם כן אמרנו, עצם המודעות, ב', תפיסה מחודשת של אירועי עבר, הדבר השלישי, נקרא את זה בפנים, ההבנה והאמונה הבסיסית, שכל אדם במהותו טוב, הוא טוב, שלם וטהור, הן השורש והמפתח ליצירת השינויים ולהרחבת התפיסה החיובית. ברגע שהאדם תופס את עצמו כחיובי, מצד שורש נשמתו, מצד נשמתו, הוא מחזק ומגביר את הטוב שבו, ויש לו חשק וחיות גדולים יותר להתקדם ולצמוח מתוך שמחה. יש לנו פה הערה מאוד חשובה. מה אנחנו אומרים בבוקר שאנחנו קמים? המשפט הראשון, מודה אני לפניך שהחזרת נשמתי בחמלה. לאחר מכן, כן, אשר יצר, ואחרי זה אלוקיי נשמה שנתת בי טהורה. זאת אומרת, אחת הבעיות החזקות בדימוי העצמי השלילי מהי? שהוא מתקבע. חוסר השינוי. אנחנו צריכים להתחבר ולהתקשר אל איזשהו יסוד שהוא הפוך לגמרי מחוסר השינוי. הוא קשור כולו למה? להתחדשות. לתשובה. לשינוי. מי הוא היסוד הזה? אנחנו מדבר פה על שני אלמנטים ומרכיבים כאלו שמחברים אותנו ליסודות השינוי, התמורות והשיפור. האחד זה קודם כל נשמתנו. אלוקיי נשמה שנתת בי טהורה. האמונה שיש בנו נשמה, ויותר מזה, היכולת לחוש את הנשמה שדופקת על דלתנו. הנשמה דופקת על הדלת. היא לא רק דבר אבסטרקטי, תלוש, לא ממשי כזה. יש בנו נשמה חלק אלוקה ממעל שהיא כולה חירות. היא לא נכנעת לשום תכתיב של דימוי עצמי שלילי. אתה בריאתה, אתה יצרתה, אתה נפחת בי. כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך. על מה אני מודה אגב? לפי דברינו, על מה אני מודה? שבעזרת הנשמה שנתת בי, אני יכול לשנות. אני מקושר ליסוד הטוב שבי, המוחלט. היסוד המוחלט של הטוב לא מניח לשום תפיסה שלילית להתקבע. לא בתת ההכרה ולא בהכרה. ככל שאדם יותר מודע ומאמין למציאות נשמתו, ויותר מזה, מרגיש את פעימות נשמתו, הרגשות אציליות שמתעוררות בו מפעם לפעם, מחשבות מרוממות, כיווני שאיפה מיוחדים פתאום שמתעוררים, כל אלה זה רמזים על הנשמה. ברגע שאנחנו מתחברים לאותה ישות נשמתית, שהיא מצידה טובה בלבד, אין בה שום רוע, הכוח הזה, הידיעה הזאת, היא מושכת טוב אל התת מודע. וגם היא מתערבת שמה ומטשטשת את תוואי השלילה. לאט לאט נוצרים שבילים חדשים, ממש כמו במוח. לפעמים יש מסלולים במוח של חשיבה. כאשר אנחנו חושבים מחשבה חדשה, לאט לאט הנוירונים, הקשרים החשמליים במוח, יוצרים תוואי חדש והרגלי מחשבה חדשים. אותו דבר גם בתת המודע. ברגע שאנחנו מכניסים אל המשחק את הנשמה הטהורה שנתת בי, לומדים על הנשמה, אי אפשר להכיר את מהותה, אבל קוראים ספרים שמדברים על איכות הנשמה, חלק אלוק ממעל, מה שאפשר להבין. עצם הלימוד על הדברים האלו מקרב אותנו יותר, כן? לדבר המופלא הזה שנקרא נשמה, שהיא כולה מודעות. הנשמה היא כולה מודעות. היא כולה מבט מנקודת האמת, מנקודת החירות. שום דבר לא מקביל את הנשמה. זה דבר אחד. נשמה שנתת בי טהורה. כן? ברגע שאנחנו מתחברים ליסוד של הנשמה, אנחנו מתחברים ליסוד השינוי, ליסוד התשובה. וגם אם קלטנו דברים שליליים בעבר, ורשמים שליליים, הנשמה שנתת בי הטהורה, היא תחזיר אותי בתשובה על זה. על חלקי הדימוי השלילי העצמי שלי, היא תחזיר אותי בתשובה על זה. כל אחד מכיר את זה מעצמו. איך הצלחת להתמודד עם דימוי שלילי כזה וכזה? כל אחד מאיתנו היה לו איזה דימוי שלילי או משהו. אני יכול להעיד על עצמי? דימוי שלילי? מה, אני באתי מערימה של דימויים שליליים? אני יודע, זה נורא, נורא מצחיק. מה? אני חשבתי עד לפני 45 שנה, אני חשבתי שאני אשב ואלמד. מה לי ואלמד? אני... יב מלכה, הילד הזה של מיכאל ומרגלית, המשפחה המרוקאית, היחידה בקיבוץ, זה. שם טפלת, כך סיפרו, כן, שהוא היה צועק ובוכה בגן, המטפלת לא הייתה באה אליו, ואחרי זה התברר שהוא היה בגלל שהיא לא התחברה אליו למראה שלו, וזה. הילד הזה, מה, הוא ילמד. הוא יעשה את מה שהוא עושה. הוא יקים משפחה, הוא יגדל ילדים. קשה מאוד להאמין. אבל החזרה בתשובה שלי, היא הייתה יקיצה. היא הייתה גם יקיצת תודעה, וגם יקיצת נשמה. ואז מתעוררת חוצפה של קדושה. התחלתי להיות חצוף. חצוף מאוד. התחלתי ללמוד. אני הייתי תלמיד מאוד מאוד גרוע. מאוד. בית ספר יסודי. אני לא יודע אם הייתי תלמיד בכלל. בית ספר תיכון. פעמיים כיתה י' ת' פעמיים י' וי' א', עזבתי את בית ספר. הציון הממוצע שלי בגיליון הציונים היה 5.5. אלמלא המקצוע של גידולי שדה, שאהבתי אותו משום מה, וקיבלתי בו 85, הממוצע היה 4. כן? זה היה הממוצע שלי. לא הייתי תלמיד טוב, לא הייתי דמות מרכזית בחבורה בכלל. כן? לא היה לי שום פריבילגיות בתוך החברה שבו הייתי. זו חברה קיבוצית של שנות ה-60, אתם צריכים להבין מה זה בכלל. ילד למשפחה מרוקאית צעירה, שכל הקיבוץ הוא אשכנזי. אני? הייתה לי סיבה או 1,000 סיבות, להישאר בדימוי העצמי שלי. אבל הנה, היקיצה של החזרה בתשובה. יקיצה מחשבתית, יקיצה נשמתית, שחברו יחדיו והציבו לפני את האפשרויות של התיקון. אגב, אני עוד לא יודע כלום על מה שאני מסוגל. אני גם יכול להקים ישיבה. אבל עדיין אני לא מאמין בעצמי שאני יכול להקים ישיבה. מעניין. אני עוד מחכה לגילויים, בעזרת השם. אני עוד צעיר. מי יודע מה אני עוד אגלה על עצמי, כן? אבל היקיצות האלו, כן? נשמה שנתת בי. זה הדבר הראשון, והדבר השני, כן? שמצטרף, כן? לידיעה של מציאות הנשמה, אותו נקרא עכשיו בשתי השורות האחרונות. מהו הדבר השני? אפשר לחזק תדמית חיובית באמצעות שטיפת מוח חיובית. מה זה שטיפת? מה היא כוללת שטיפת המוח החיובית? עכשיו, לא כמו בנשמה, כשאמרנו על הנשמה, אמרנו שזה אמון שיש בנו כוח של טוב, אינסופי, רוחני, פנימי, שעצם הידיעה של היותו ודפיקתו על דלתות נפשנו, הוא כבר מעורר בנו איזושהי מודעות, אבל עכשיו מדובר כאן על משהו יותר ממשי. על ההצלחות בפועל שלנו. השטיפת מוח, או מה שנקרא אוטוסוגסטיה, כן? שכנוע עצמי, למה הוא מתייחס? הוא מתייחס לכל הדברים הטובים שעשינו. לא רק הפוטנציאל הנשמתי שמדפק על הדלת, ואני שומע אותו, כל דודי דופק. לא רק זה, זה חשוב. אבל צריך גם לדעת, לרכז את הרשמים החיוביים, אדם בעל דימוי שלילי הרבה פעמים זה בגלל שהוא לא מרכז את הדברים החיוביים. רגע, אתה עם דימוי שלילי לגבי עצמך, אבל איך אתה יכול להתעלם מהעובדה שאתה שימחת בן אדם? איך אתה יכול להתעלם מהעובדה שאתה יודע לצייר יפה כל כך? איך אתה יכול להתעלם מהעובדה שאתה מנגן בצורה בלתי רגילה? איך אתה מתעלם מהעובדה שאתה מלחין יוצא מגדר רגיל? אתה עדיין עם דימוי שלילי? מה עם כל הדברים האלו? הדברים האלה קיימים. אבל הם, מה שנקרא, הם, 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 הם יבשים. כן? יש הלכה שמדברת על כך, שמותר להגיד דברים שבקדושה אל מול צועה יבשה ופריחה. שהצועה יבשה ופריחה, אין בעיה להגיד דברים שבקדושה. כי זה כמו אבק. אבל אם שופכים מים על זה, אסור להגיד דברים שבקדושה. איך זה נקרא בלשון הלכה? כי הצועה הזו, מה קורה לה? חוזר וניאור. ששופכים מים, אז שוב זה נעשה למשהו חי, משהו עם הריח, זה כבר תינופת, זה כבר לא אפר, שאתה שם על זה מים. אותו דבר גם פה. ההישגים שלנו, כל אחד מאיתנו, אם הוא ייקח דף הנייר, הנייר יתחיל פה ויגמר ליד הדלת, כן? הוא לא יגמור את המעלות שיש לו. את כל הדברים טובים, רגע, רגע. אבל למה כל העובדות האלה הן לא עובדות חיות? למה הן לא פועלות? למה הן לא פעילות? למה הן לא מסמכות אותך? בגלל התת מודע. התת מודע שלא נותן לך להכיר בעובדה שאתה בן אברהם, יצחק ויעקב. תכבד העבודה לאנשים. יש מפרשים שהמצרים לא רצו שהיהודי יערהר בעובדה שהוא בן אברהם, יצחק ויעקב. עד כדי כך. יש מדרש שאומר שלא הבינו המצרים. מאיפה הכוח הזה של היהודים של מצרים? איך הם לא נשברים? שלחו שוטרים לבדוק מה הסיבה. ראו דבר מדהים. שהיהודים בשדה, בשעה שהם עובדים, הם מדי פעם מוציאים איזה מין קלף כזה, מגילה קטן, קלף קטן, מסתכלים, מחזרים פנימה. אחד המצרים, השוטרים המצרים, ראה את זה. בוא נה, יהודי, מה לך בפנים? מה לך שם? מה הוא ראה שם בעצם, המצרי? קלף קטן, וכתוב עליו פסוקי גאולה שהם קיבלו מהאבות, אברהם, יצחק ויעקב. פסוק גאולה אחד נתן לו כוח להתמודד עם העבודה הקשה. אומר המדרש, עמדו המצרים ונטלו מהם פסוקי גאולה, ומילאו מהם 400 עגלות, 400 עגלות של פסוקי גאולה, שהיו כתובים על קלף. יהודי מחזיק את הקלף הזה בתוך הכיס, מדי פעם הוציא אותו, מקבל כוח אדיר, חוזר לעבוד. אני רוצה להגיד שזה אותו הסיפור גם בדבר שאמרנו עכשיו. שטיפת המוח החיובית זה לעורר את העובדות, את ההצלחות שלנו באמת, את ההצלחות הכתובות שלנו, החתומות שלנו, המוכחות שלנו, הדברים הנפלאים שהצלחנו בהם, הבאנו תועלת לאנשים, שימחנו בני אדם, שימחנו עניים, כיבדנו הורים. איפה זה? איפה זה? למה זה לא מצטרף אל כל האוצר הגדול של התת מודע? זה החלק השני. האוטו סוגר, השכנוע העצמי, עניינו זה להגיד על דברים אמיתיים, להגיד, אני מלמד, ברוך השם אני מביא תועלת לתלמידים, מביא תועלת, תלמיד נבנה, תלמיד שמח, תלמיד מתקדם. נהדר. לפעמים אני אוהב להוציא מהמגירה שלי, בגלל הדבר הזה. לפעמים ככה, דימוי עצמי השלילי קצת, מתחיל קצת לעשות שרירים, כן? אחד הדברים שאני אוהב לעשות, זה להוציא מהמגירה, כל ההזמנות לחתונות שזכיתי לשדך. יש לי סקית עם הרבה הזמנות. ואני מסתכל שם מה כתבו בני הזוג, מה הם כתבו, בתור מילות תודה. ומתארים את הקשר שלי איתם, איך חזרתי להם, איך הקשבתי להם. אתה יודע, כל מילות, כל כמה שורות של מילות תודה כאלו, משקפות יכולות, לפחות כך הם אומרים, יכולות שלי, של הקשבה, של רגישות, של הכלה, של עזרה, הרבה דברים. מה, כל זה אני? לפעמים אני חושב לעצמי, אולי הם כותבים זה רק בשביל לכתוב. אבל אני רואה שזה כתוב גם בהזמנה הבאה, וגם בשלישית וגם ברביעית. כנראה שיש בי משהו מהדברים האלה. עצם ההסכמה לקבל את העובדה שיש בך דברים טובים, להכיר את הדברים הטובים האלה כצורתם, לתת להם חיות, דופק, הדבר הזה בעצמו הוא מחזק מאוד את הדימוי העצמי. וזה הדבר האחרון שפה אנחנו רואים, נקרא אותו וזה נסיים. אפשר לחזק תדמית חיובית באמצעות שטיפת מוח חיובית במובן החיובי. כלומר, התבוננות בחיובי שבתוכנו, החיובי שבעולם המחשבה, החיובי שבעולם הנפש שלנו, במעשים שלנו, התבוננות בחיובי שבתוכנו, חיזוק ההבנה השכלית, וגם, זה עוד עצה, חיזוק ההבנה השכלית במעלתה של הנשמה, כבר דיברנו על זה מקודם, ספרים שמדברים על מעלתה של הנשמה, עד כמה שאפשר לדבר בנושא הפנימי והסמוי הזה, אם כן, אלו הדרכים כדי להתמודד עם התדמית העצמית השלילית. מודעות באופן כללי, מסגור של סיפורי עבר מחדש, והאמונה הבסיסית בצלם אלוקים והתדבקות הנשמה על חדרי נפשנו, ושטיפת המוח החיובית וריכוז כל חלקי האור של מעשינו הטובים והנשמתם. להחיות אותם, להחיות אותם ברגש, להחיות אותם בהכרה, כל הדברים האלה הולכים וצורבים גרסה חדשה בתוך התת מודע שלנו. עד כאן.